בעזרת השם מקווים השנה, בדרך כלל עוסקים באורות התשובה בחודש אלול. כל השנים זה מפריע לי על עצמי שאני ככה בחודש אלול קצת מתעסק וזה, ואז זה עובר, וכאשר האמת היא שהרב קוק בעצמו ככה מעידים תלמידיו בחלק מההוצאות הישנות, אז מובאים דברים שהרב נריה מביא שהוא שמע בשם הרב קוק. הוא אמר, ספר קטן כמות ורב איכות זה היה חביב מאוד על מחברו, והרב קוק עצמו אהב מאוד את הספר שהוא כתב, ואף הוא עצמו היה לומדו בימי אלול מיד אחרי תפילת שחרית. הוא היה אומר, על אורות התשובה עבדתי הרבה, מי שיסתכל בו כהוגן ימצא אור על כל מילה ומילה. כך אמר לאחד מתלמידיו. ובמוצאי יום הכיפורים, תפרש צדיק דלת, שנה לפני שהרב קוק נפטר, שמעתי מפיו הטהור, את אורות התשובה צריכים ללמוד בלי גבול. וזה קראתי לשיעור, אורות התשובה בלי גבול. אז בלי גבול התכוונתי גם לזה שהרב קוק עצמו אמר שצריך ללמוד אותו בלי גבול, וגם לזה שזה לא ייגמר בחודש אלול, אלא ללמד אותו בלי גבול, כלומר נמשיך ללמד אותו גם בהמשך השנה. אורות התשובה, רק עוד מילה אחת כהקדמה, הרב צבי יהודה בעצמו בהוצאה של הספר כותב במהדורה הראשונה שיצאה ב-1925 תרפ"ה, 10 שנים לפני שהרב קוק נפטר. והרב צבי יהודה כשהוא הוציא את זה, אז הוא כתב, התעוררות דרישת התשובה המיוחדת בימי הקודש הללו, ובייחוד כאשר אבינו נמצא בארץ הקודש וכו', היא גרמה לנו להוציא את אורות התשובה לאור. שלושת הפרקים הראשונים עם ההקדמה נכתבו ככה באותו הסדר על ידי מורנו הגאון ואבא, כן, הרב קוק, אבא של הרב צבי יהודה. משם ולהלן קיבצתי את הדברים מתוך קבוצת אורות כתבי קודשו וכינסתים לפרקים וקראתים בשמות לפי ענייניהם. ואז הוא מביא ממש כמה שנים לקח לו לסדר את כל התשובה, פרקים א' עד ג' וד' עד י' בארץ הקודש לפני המלחמה. כוונה לפני מלחמת העולם הראשונה, זאת אומרת לפני 1914, לפני שהרב קוק גלה ל4 שנים, לא היה יכול לחזור לארץ, היה בשוויץ ובלונדון. אחר כך הוא כותב את שאר הפרקים לפני המלחמה, תוך כדי המלחמה, אחרי המלחמה. קיצור, העסק הזה לקח לו יותר מ10 שנים, כמעט 12 שנה, עד שהוא ערך אותו ככה כמו שהוא נמצא לפנינו. אבל על כל פנים, השורה התחתונה, אז יש כאן ההקדמה בשלושת הפרקים הראשונים, הם ממש כתב אותם הרב קוק כמו שהם בסדר הזה. מפרק ד' והלאה, כמעט כמו הרבה ספרים, כמעט כמו רוב הספרים, הרב צבי יהודה ליקט אותם מכל הכתבים של הרב קוק, מכל השמונה קבצים הידועים, וסידר אותם לפי הסדר שהם נמצאים לפנינו. לא יודע אם קורא לזה החידוש, אבל מה שאנחנו עושים בשנים האחרונות, מה שאני משתדל לעשות, עשינו את זה לפני שנה באורות ישראל, לפני שנתיים באורות התחייה, לפני 3 או 4 שנים עשיתי את זה באורות התורה, זה לא ללמוד ממש פסקה פסקה לפי הסדר, שככה הייתי עושה בשנים הקודמות, אלא ללמוד לפי נושאים. ללמוד לפי נושאים זאת אומרת ללקט מכל הספר כולו את הפסקאות שקשורות לנושא מסוים, וזה השתדלתי בשלושה שבועות האחרונים שבין הזמנים ללמוד שוב את כל אורות התשובה ולסדר אותם לעצמי לפי נושאים, ואז ללמוד אותם פה בעזרת השם לפי נושאים, וזה קצת עוזר ככה לסדר לעצמנו איזשהו מערכה של דברים, ולא, כמובן זה לא במקום, זה תמיד אני אומר, זה לא במקום ללמוד את הספר פסקה פסקה, כי בסוף מה שאני עושה זה לא תופס את כל הפסקאות, זה כן יתפוס הרבה מאוד פסקאות, אבל לא ב-100%, ולכן אין תחליף ללימוד מסודר פסקה אחרי פסקה, אבל יש ערך גם למה שאנחנו עושים, כי זה מסדר את הדברים לפי נושאים. אז זהו ככה, פתיחה קצרה, זהו, לא צריך, צריך לבוא לשיעור עם ספר אורות התשובה, מאוד מומלץ שיהיה לכם ספר משלכם, כי הספר הזה ילווה אתכם, אני מקווה, כל החיים, ככה ש... זה לא ספר שאתה מתלבט, רגע אני אקנה אותו בישיבה, אבל אחרי הישיבה אולי אני לא אימן, אז אתה מתחיל להתלבט אם לקנות. פה אין לך מה להתלבט, כי אורות התשובה ובכלל עוד ספרים של הרב קוק וגם של אחרים, זה ודאי משהו שילווה אותנו כל החיים, ולכן מומלץ מאוד שיהיה לכם ספר משלכם, שהוא חלק מכם. טוב, אז אנחנו מתחילים, ומתחילים מההקדמה. לא סתם הקדמה, תכף נראה שההקדמה הזאת היא כבר שולחת אותנו לנושא משמעותי וגדול, נקרא רק את הפסקה הראשונה. זה כמה נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. וכל רעיונותיי רק בה הם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם, שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, ומצד אחר, ומצד אחד, הרי היא קשה שבקשות, שלא יצאה עדיין אל הפועל במילואה בעולם ובחיים. אז אני, לצורך השיעור שלנו, מדלג על על השורה שיש מה לדבר עליה אבל לא ידבר עליה פה, זה השורה שהוא כותב שהתשובה תופסת חלק גדול בתורה ובחיים ועליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. אני לא מתעסק עם זה פה, יהיה לנו אחד הנושאים שנעסוק בהם בהמשך, יהיה קשור למשפט הזה. אבל אני לא מתחיל עם זה, אני מתחיל עם המשפט הבא. והמשפט הבא הוא המשפט שבו הוא אומר שהתשובה היא מצוות השם. מצוות השם זה אומר שיש לנו מצווה לחזור בתשובה. עכשיו אני לא נכנס לנושא של הגדרת המצוות, כי זה נושא מעניין בפני עצמו, אבל זה לא הנושא פה, נגיד ככה. הוא לא התכוון שעכשיו אנחנו נדון על הדבר הזה. במשפט אחד אני רק אזרוק שנגיד ברמב״ם המצווה מוגדרת לא תשובה, אלא מישהו במקרה יצא לו כבר קצת להיכנס לרמב״ם בנושא התשובה, איך הרמב״ם מגדיר את המצווה? המצווה היא וידוי, כלומר כשיעשה תשובה שיתוודא. לפי הרמב״ם המצווה, כאילו תסתכלו בתרי"ג מצוות, ברמב״ם המצווה היא וידוי. ברור שוידוי קורה אחרי שאדם עשה תשובה, אבל הגדרת המצווה היא וידוי ולא תשובה. יש על זה דיון במונה המצוות האחרים, וגם יש על זה דיון בפרשת ניצבים שנקרא אותה בעוד שבועיים שלושה. יש שם פסוק שאומר כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא. המפרשים שם דנים מה זה המצווה הזאת. יש מי שאומר תורה, יש מי שאומר תפילה, ויש מי שאומר תשובה. אז זה ככה, אבל זהו, זה פה הרב קוק אומר ככה בשטף הדברים, הוא אומר זה ודאי עניין גדול ואולי גם לחלק ממוני המצוות זה גם ממש מצווה בתרי"ג וגם ממש פשט התורה. על כל פנים לענייננו, מה שכרגע אנחנו רוצים לעסוק בו זה המשפט הבא שלו, שהמשפט הבא אומר מצד אחד היא קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. אתם יכולים לראות, יש לכם למטה בחלק מההוצאות, יש איזה ציון כזה, איזה עוד כזאת, כתוב למטה קידושין, דף ממתת עמוד ב', הכוונה היא לגמרה שאומרת שאם אדם בא לאשתו בא, היא עוד לא אשתו, הוא בא לקדש אותה ואומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אז מה כתוב? שמה? היא מקודשת. למרות שכרגע הוא רשע, הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אבל אתה לא צדיק גמור, אז מה פתאום שהיא תהיה מקודשת, שאתה אומר לה, הרי את על מנת שאני צדיק גמור, אז הגמרא בפשטות, וגם בהמשך, אולי נראה את זה, בהמשך הרב קוק מביא את זה עוד פעם, זה בנוי על זה שאירור תשובה הוא תשובה. זאת אומרת, אם ברגע שהוא אמר לה, על מנת שאני צדיק גמור, ברגע הזה היה איזשהו ניצוץ של רגע, שבו הוא באמת התכוון להיות צדיק גמור, כי הוא אמר את זה, כן? אנחנו לא מחזיקים אותו כחלילה, כשקרן או משהו. אלא אם הוא אמר את זה, הוא מתכוון לזה, אז האירור תשובה הזה הוא מספיק, והיא מקודשת. אז מצד אחד היא קלה שבקלות, כי אירור תשובה הוא כבר תשובה, מצד שני היא קשה שבקשות, כי בפועל להוציא אותה מהכוח אל הפועל, ובאמת לחזור בתשובה באמת, ועם כל מה שזה אומר, זה עבודה קשה והיא לא פשוטה. מאוד מעניין, לפני שניכנס לעומק של הנושא של אירורי תשובה, אבל היתרון הגדול שכמו שאמרתי לכם, שעוברים על כל הספר, זה שבפרק י' ד', בפסקה כוכבית ד' 1, תשאלו מה זה, זה הזדמנות להגיד, מה זה כוכבית ד' 1, אז שתדעו, הסיפור הוא מאוד פשוט. הרב צבי יהודה, אחרי שהוא ערך את הספר בפעם הראשונה או השנייה, לא חשוב, אני לא זוכר כרגע, הוא בהמשך מצא פסקאות נוספות בקבצים של הרב קוק, שהוא אמר, פספסתי אותם בהוצאה הראשונה, אני חייב להכניס אותם פנימה. אז מה הוא עשה? כדי שידעו שזה, הספר כבר היה ערוך כבר לפי פרקים ופסקאות, אז אם נגיד היה פסקה ד', אז הוא עשה ד' אחת, לפעמים הוא עשה כוכבית, אז אם יש לכם כוכבית או ד' אחד, משהו כזה, ויש כמה פעמים דברים כאלה, תדעו שמה? זה פסקה שהוא הוסיף אותה במהדורה השנייה או השלישית, אחרי שזה יצא כבר לאור בפעם הראשונה. אבל זה לא כך משנה, זה סתם אני מספר לכם שאתם אומרים, רגע, למה פה יש כוכבית, למה אין? אז שתדעו. מה כתוב כאן בפרק י' ד', פסקה ד', כוכבית ד' אחד? משפט אחד, עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. דבר מדהים. כדאי, זה משפט שתכף ננסה להבין אותו יותר לעומק, אבל כבר ככה כמו שהוא יכול לתת לנו חיזוק גדול. הוא אומר, עיקר הנפילות באות, ואנחנו כולנו, יש לנו נפילות, בגלל שלא מאמינים בקלותה של התשובה. זאת אומרת, קלותה של התשובה, היא מזכירה את מה שהוא אמר פה עכשיו, היא קלה שבקלות. לא סתם נזכרתי בה, כשראיתי את זה, נזכרתי בזה. כי פה הוא אומר, היא קלה שבקלות, ובגלל שלא מאמינים בזה שהיא קלה שבקלות, אז חושבים שאין סיכוי, וכל הזמן מיואשים, וכל הזמן זה, ואז נופלים, ואז מאוד קשה. אז קודם כל, הנושא הזה של הערהור תשובה, שהוא כבר תשובה, שהוא ממילא הבחינה של הקלות שיש בתשובה, זה דבר שאנחנו צריכים קצת להעמיק בו ולהבין אותו יותר לעומק. איך אנחנו עושים את זה? אז אנחנו עושים את זה בעזרת פסקאות מפרק ז', למה? כי בפרק ז' שם הוא עוסק בנושא של ערעור תשובה. אז אנחנו עכשיו כולנו, מי שרוצה להיות על הדברים, אז לעבור איתנו לפרק ז', וגם בפרק ז' עצמו, אני קצת ירוץ, אז תהיו איתי, אני ירוץ פה קצת בין הפסקאות, אז תהיו ככה מרוכזים יחד איתי. אז תראו, אני מתחיל, תראו שגם בפסקה ה' וגם בפסקה ו', הוא מתחיל בצורה מאוד דומה, והוא אומר ככה, הנני רואה, אני קורא את פסקה ה' בפרק ז', הנני רואה איך האבונות, הם עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי הזורח ברוב זהורו על כל נשמה. והם מחשיכים ומאפילים את הנשמה. עד כאן. תראו את פרק ה-1, כוכבית ה-1, אפרופו אמרנו כוכבית, עניינים, אז שימו לב גם פה, כוכבית ה-1, רואים אנו בחוש. זה כמו שהרב קוק אומר, הנני רואה, שפה הוא אומר, רואים אנו בחוש. אתם מבינים מה זה? הוא פשוט ראה את זה בעיניים שלו. כאילו זה משהו רוחני, אבל הוא ממש ראה את זה. רואים אנו בחוש איך האבונות הן מחיצות מבדילות בינינו ובין האור של ההשגה הבהירה. ולא האבונות היחיד לבד, אלא גם האבונות הכלל. ומכל מקום אין זה מעכב וכו'. אז למה הבאתי את זה? כי זה דבר שמסביר למה היא קשה שבקשות. כלומר, כשהוא אמר, היא מצד אחד קלה, מצד שני היא קשה, אז פה הוא אומר לנו, תראו, זה קשה כי אני רואה בעיניים איך האבונות שאנחנו עושים, איך הם ממש עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי שבעצם נמצא בעולם, נמצא גם בנו באופן פנימי בכל אחד ואחד מאיתנו, אבל הוא ממש מסתיר, הוא ממש גורם לנו לחשוב שזה לא אפשרי או שזה מאוד קשה, לכן זה קשה שבקשות. מאידך, למה היא קלה שבקלות? אז אם נחזור רגע לפסקה ה', אני עצרתי אחרי שתי שורות, עכשיו אני חוזר על זה עוד פעם, אחרי שהוא אמר, אני רואה את האבונות עומדים כמחיצה, והם מחשיכים או מאפילים את הנשמה, השורה הבאה היא, התשובה, אמנם אפילו אותה שהיא מחשבית באלמה, מה זה מחשבית באלמה? זה הרהור. אפילו זאת שהיא מחשבית באלמה, זאת אומרת, אני עוד לא תרגמתי את זה בכלל למעשה. אנחנו תכף נראה שהוא גם אומר, אני גם לא מסוגל כרגע לתרגם את זה למעשה. אין לי את הכוחות. אין לי את הכוחות באמת, באמת לשנות את עצמי ומהדברים שאני יודע שאני עושה, אבל יש לי איזה רצון פנימי, יש לי איזה מחשבה באלמה שאני רוצה לשנות את זה. אומר הרב קוק, גם היא פועלת ישועה גדולה. אמנם הוא אומר לידי גאולה שלמה, זה יבוא רק כאשר הכל יצא מהכוח אל הפועל, תכף נראה את זה. אבל גם מחשבה באלמה, שימו לב לביטוי הזה, היא פועלת ישועה גדולה, לא קטנה. היא פועלת ישועה גדולה. זאת אומרת, צריך ממש להחזיק מאוד מאוד חזק בכל התעוררות של רצון, של מחשבה שיש לנו בנושא התשובה, יש לה ערך עצום. עכשיו, למה יש לה ערך עצום באמת? למה היא פועלת כזאת ישועה גדולה? אז זה, אני חושב, יוסבר לנו בפסקאות ג' וד'. תראו בבקשה, ג' אומר ככה, על ידי הרהורי תשובה, שומע האדם קול השם הקורא אליו מתוך התורה, ומתוך כל רגשי הלב, מתוך העולם ומלואו וכל אשר בא. וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן עד שאור התשובה חודר בו. אני אקרא כבר ביחד עם זה גם את פסקה ד' ונדבר עליהם ביחד. הרהורי תשובה הם מגלים את עומק הרצון, והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם, על ידם הכוונה היא על ידי הרהורי תשובה, הגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודה, ולפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. זאת אומרת, כמה שזה יהיה יותר גדול, יותר יתקדם, יותר יהפוך ממחשבה גם למעשה, ככה גם כמובן זה יהיה יותר גדול. אבל, מה בעצם קורה בהרהורי תשובה? אז אומר הרב, מה שקורה זה בעצם שני דברים שהם, יש בהן כמובן קשר. דבר ראשון, אם אני אתחיל עם פסקה ד', זה מגלה את עומק הרצון. כלומר, ההרהורים האלה הם לא סתם. זה לא שפתאום אדם, פתאום בא לו איזה הבזק כזה מחשבתי, פתאום היה לו איזה מין התעוררות כזאת שהוא אומר, די, נמאס לי, אני רוצה אחרת. זה לא סתם, זה מגלה את מה שבאמת בתוך תוכו הרצון האמיתי שלו, זה מה שהוא רוצה באמת כל הזמן, לאורך כל הדרך, והוא גם רוצה שזה יהיה בפועל, הוא גם רוצה לחיות על פי הדבר הזה, זה מה שהוא רוצה. זה שבפועל זה מאוד קשה באמת לחיות על פי זה, זה בגלל שזה קשה שבקשות, זה הצד השני. אבל הצד הזה בפני עצמו הוא מאוד מאוד משמעותי, כי הוא חושף לאדם עצמו את מי שהוא. כיוון שיש רגעים שהאדם כבר לא בטוח מהו. יש רגעים שמרוב ההבנות האלה שמחשיכים, אז האדם כבר שואל את עצמו, תגיד, אני באמת טוב, אני באמת רוצה, אני באמת מחובר, או שאולי באמת אני, די, אני לא קשור להשם, אני לא באמת רוצה להתקרב אליו, והוא בטח גם לא רוצה אותי, וככה הוא מתחיל לפעמים לחשוב באמת שזאת המציאות. ואז הערעורי תשובה הם קודם כל מגלים לו מי הוא באמת. מאיפה זה מגיע הדבר הזה? אז בפסקה ג' הוא אומר, אדם שומע בערעורי תשובה, אדם שומע את כל השם שמדבר אליו. מאיפה כל השם מדבר אליו? משלושה מקומות. אחד מהתורה, שתיים מרגשי הלב, שלוש מהעולם. שזה מעניין. אם ככה נעשה ניתוח קצר של שלושת הדברים האלה, בלי להיכנס אליהם יותר לעומק, אבל התורה היא הגילוי שהקדוש ברוך הוא דרכו מתגלה לעולם, והוא עובר דרך עם ישראל, ובסוף הוא עובר דרך כל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו, המלאך לימד אותנו את כל התורה, לפני שירדנו פה לעולם. וגם בתוך העולם פה, אנחנו זוכים, כל אחד על פי עניינו, להתחבר לתורה בצורה כזאת או אחרת. אבל ההבנות לפעמים מרחיקים אותנו, ושוב גורמים לנו להרגיש כאילו אנחנו לא, התורה היא לא חלק מאיתנו, אבל באמת באמת התורה אופפת את העולם, התורה קדמה לעולם, התורה שייכת לעם ישראל כולו, התורה שייכת לכל ההיסטוריה שלנו, לאבותינו, לאבות אבותינו האישיים, המשפחתיים ובוודאי הכלליים בכל האומה, וגם לנו עצמנו היא שייכת, ולכן בהרהורי תשובה אנחנו מתחברים לאיזושהי נקודה אמיתית שיש בתוך התורה, שקוראת לנו בעצם להיות מחוברים אליה, ומתוך החיבור אליה להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא. אחד, שתיים, רגשי הלב. רגשי הלב הם דבר מאוד משמעותי, זה לא סתם רגש כזה שטחי וחיצוני. הרגש הפנימי שלנו הוא אותה נשמה פנימית שנמצאת בתוכנו, שהיא מרגישה, היא מרגישה את השם, היא מרגישה את האלוקות שהיא האמת של העולם, והיא קיימת בתוכנו פנימה, היא מוסתרת עוד פעם בגלל כל ההבנות שמחשיכים, אבל כשמגיע אותו ערעור תשובה, הוא חושף את הרגש העמוק והפנימי שלנו שנמצא בנשמה, שזה מה שהיא רוצה, כמו אותו עומק רצון שהוא דיבר עליו בפסקה ד'. והדבר השלישי זה העולם. גם העולם כולו, הוא כולו גילוי השם, כל הטבע, כל ההיסטוריה, כל המציאות היא גילוי אלוקים מופלא ועצום, שהוא חלק מההתקרבות לקדוש ברוך הוא, והערעור תשובה הוא תמיד יהיה קשור, ינבע מאחד מהמקורות האלה, לפעמים אצל מישהו מסוים זה יהיה רק מאחד מהם, לפעמים זה יהיה אצל מישהו משלושתם. הרב קוק כמובן פותח אותנו לפני כל המקורות האלה ואומר, תדע לך, אם הערעור תשובה הזה פגש אותך, כנראה שזה חושף אצלך אחת מנקודות החיבור האלה שהאלוקות נמצאת בעולם, והיא פגשה אותך עכשיו דרך הערעור תשובה שלך, וזה גילה את עומק הרצון, וזה מחשבה, איך הוא אמר, מחשבה גדולה, שהמחשבה הגדולה הזאת כבר יש לה כוח עצום גם כנגד כל ההבנות האלה שכביכול מחשיכים ומראים לנו על הקושי ועל המרחק וכולי. הערעור תשובה הזה חושף לנו את האמת הפנימית, ואת את החיבור שלנו ל ל ל ל ל ל לקדוש ברוך הוא, לתורה, לחיים האמיתיים והנכונים, ולכן זה משהו מאוד גדול, כי זה בעצם לא נגמר בעירור הזה עצמו, אלא העירור הזה מתחבר למשהו הרבה יותר גדול שנמצא בעולם ונמצא אצלנו בפנים, ודרך העירור חיברנו את ה את כל החוטים האלה ונחשפנו לאותו גודל שנמצא בתוכנו. עד כאן, קודם כל, אם יש איזה נקודות, אם יש איזה... כן, אומר שלושת הדברים. אדם שומע, על ידי עירור תשובה, אדם שומע את כל השם הקורא אליו מתוך הזה. זאת אומרת, זה בא מתוכם וזה מוביל אליהם. זאת אומרת, זה לא סתם שפתאום הגיע העירור הזה. העירור הזה הגיע כי הדברים האלה קיימים, ואז מתוך העירור פתאום אדם רואה את זה יותר בצורה מוחשית. הוא פוגש את זה בצורה יותר מוחשית. בסדר, עוד משהו ככה לעיכול של הדברים עד כאן? אם לא, אז נמשיך לנקודה הבאה, באותו עניין, לנקודה הבאה. והנקודה הבאה נמצאת בתחילת פסקה ו', ותכף נראה אליה עוד השלמה ממקום נוסף. תראו מה אומר בתחילת פסקה ו', אומר ככה: צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח שבהרהור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. ומוכרח הדבר שאחר כל הרהור תשובה כבר יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. וקל וחומר כשכבר בא הערעור לידי הסכמה של תשובה, וכשהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים, ומכל מקום שהתכונה של האהבה האלוהית פועמת בנפשו וכולי. אבל זה קל וחומר. אבל לפני כן אני רוצה להתעכב רגע על המשפט הזה: צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה ולהיות בטוח שבהרהור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. ופה זה קשור לנושא יותר רחב שבעזרת השם אני מעריך שניגע בו בהמשך, אני עוד לא יודע להגיד בדיוק מתי, וזה הנושא של הביטחון שיש לנו בכך שיש תשובה, ואיזה שלווה ואיזה שמחה נותנת לנו האמונה הזאת בזה שמכל מצב, מכל איפה שלא משנה איפה לא נהיה, תמיד אנחנו יכולים לתקן ולהתקדם ולשוב, ואין אין אין אין, אין שום מצב של, איך אומר רבנו, אין שום ייאוש בעולם כלל. זאת אומרת, איך אומר, צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. איפה אני מוצא את המשפט הזה כתוב במקום מסוים, במקום אחר, בעוד שני מקומות, מבחינת, כמו שאמרתי ככה, מבחינת מכלול המקורות, אז מקור אחד שנמצא פה בספר, ומקור שני שלא נמצא פה בספר, אבל בחלק מההוצאות הוא הודפס בהתחלת הספר. אבל קודם כל, מה שיש פה בספר זה בפסקה א', תלכו רגע חזרה לפסקה א', סליחה על הטרטור פה בין המקורות. הוא אומר ככה: טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. עכשיו שימו לב למשפט הבא: היא מנחמת אותו גם בהרהור תשובה, בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול כבר מונח עושר רם וניסה של עולם מלא, ועם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה המצילות אותו מזכיחות הדעת ונותנות עליו אור מתוק הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. אז חושב שזה באמת פסקה שמאוד מאוד מי שאפשר להרגיש אותה, כלומר מי שקצת ככה יש לו טיפה ככה מרגיש את מה שיש לו מודעות למה שהוא מרגיש, יכול להרגיש את הפסקה הזאת. שמה מה אומר הרב קוק? הטבע של התשובה היא שבמקביל היא פועלת עליך שני דברים. מצד אחד, שני הדברים הם מנוחה וכובד ראש. זה שני דברים שהם קצת סותרים. למה? כי אם אתה במנוחה, אז מה התנועה הנפשית שלך? אתה רגוע. כאילו, וואלה, יש תשובה. תשמע, אני רגוע. אני יכול לחיות לזה, ותמיד אני יכול לתקן. רגע, זה טוב או לא טוב לחיות ככה? מה? זה יכול להיות בעייתי קצת, כי אני כבר כאילו אומר, וואלה, הכל בסדר, השם מקבל אותי, לא משנה מה אני אעשה, תמיד השם מקבל אותי. זה קצת בעיה. לכן הצד השני של המשוואה, מה הוא? כובד ראש. כובד ראש זה לא קלות ראש. כובד ראש זה כבר לא כזה מנוחה. כן? כשאתה בכובד ראש, אתה מרוכז, אתה דרוך. אז אומר הרב, כן, זה כוח מיוחד של תשובה. אם מצד אחד יש לך ערעור תשובה, היא מנחמת אותו גם בערעור תשובה. נקודה אחת קטנה משמחת אותך, כמו שראינו קודם, פגשת את הרצון שלך. בפסקה זין הוא אמר, איך הוא אמר? יש שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. אחרי כל ערעור תשובה, אתה שמח ומרוצה בנפשך ממה שהיית קודם. וואו, איזה יופי, איזה הרגשה טובה. אני מאמין בעצמי שאני יכול לתקן, שלא קרה שום דבר, אני זה הכל בסדר, אני לא, קדוש ברוך הוא לא הרחיק אותי ולא כלום, אני יכול. אבל מיד אחרי זה, באותה נשימה, היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה, המצילות אותו מזכיחות הדעת ונותנות עליו אור מתוק. כלומר, במקביל למנוחת הנפש הזאת, לביטחון, לשלווה שזה נותן, שאתה תמיד יכול לתקן, במקביל, גם אותו ערעור תשובה, יש לו גם את הכוח להציג לפניך עכשיו את החובות של ההשלמה. כלומר, אתה יודע, וואלה, אני יכול, אני גם רוצה, אבל וואלה, יש לי עבודה לעשות. לא פשוט, אני פה, אני צריך להגיע לשם, אני מצד אחד יודע שאני יכול, וקדוש ברוך הוא סומך עליי שאני אעשה את זה, אבל יש לי עבודה. חובות של השלמה שהן מצילות אותו ממה? מזכיחות הדעת. זכיחות הדעת זה וואלה, מנוחה, כל בסדר. תמיד אפשר, צריך להיזהר מאוד. אומר אכתב ואשוב, אין מסיקים בידו לעשות תשובה. כלומר, אם זה משהו שממש במודעות, אתה אומר, אלא, בוא, אני יודע, בסדר, תמיד אפשר תקן, תמיד אפשר, אני אבנה על זה. לא, זה בעיה. אבל אם הערעור שלך בכל רגע נתון הוא ערעור אמיתי, ויכול להיות שאחר כך נפלת עוד פעם, זה טבעו של עולם. שבע יפול צדיק וקם, אתה טיפול עוד פעם. אבל הערעור, באותו רגע של הערעור, כשהוא אמיתי, הוא באמת רוצה. והוא באמת חשף לפניו את כל העומק הרצון, כמו שראינו, העולם והתורה וכו'. וממילא יחד עם זה הוא אומר, וואלה, אבל יש לי פה עבודה. יש לי פה מה לעשות. אני לא נכנס לזכירות הדעת, אני נכנס לכובד ראש. איפה עוד זה כתוב הדבר הזה? בחלק מההוצאות, מי שיש לו את ההוצאות, את ההוצאה הצהובה הזאת של אור עציון, אז שיגיד לי, אני לא הספקתי להסתכל לפני השיעור, כי לי יש את ההוצאה עוד הקודמת של אור עציון, ושם יש בהתחלה את איגרת שין עין ח'. איגרת שין עין ח', זה, הכותרת היא ביסוד הכל, ההסברה הכללית של ביטחון התשובה. יש שם את זה?
כן.
אם יש לכם, אתם טוב. בחמישייה, החמישייה זה החמישה ספרים של הרב קוק, אורות התורה, אורות התשובה, מוסר אביך, לצערי הרב, הם גילחו את כל את כל ההשלמות. מה? אני לא יודע איך זה מופיע שם, זה לא ראיתי. אבל הם לא רק את זה הם גילחו. מי שיש לו את ההוצאה שלי, ואני לא יודע אם זה בהוצאה הצהובה, תבדקו את זה, יש בסוף דבר שנקרא תוספות תשובה, וזה עוד חמישה מאמרים שהרב קוק כתב על התשובה, והם לא באורות התשובה. אז בספר הזה נמצאים, לכן אני אוהב ללמוד מהספר הזה. הספר הזה קיבלתי אותו כשהייתי ילד בן 11, כן, בתפשין למד ב', הייתי ילד בן 11, והיה איזה חוג של שיעורי תורה, ונתנו שם איזה פרסים למי שזה, אז קיבלתי את הספר הזה, לא הבנתי מה החיים שלי וכן מה אני מקבל, אבל לא יודע איכשהו שמרתי את זה, ואני שמח שיש לי את זה, כי היום זה כבר קשה להשיג את הספרים האלה. על כל פנים, אז באיגרת שינה עם חטא, זה איגרת שגם בספר איגרות ראייה גם הסברנו אותה שם, אז פה הרב קוק כותב, אני רק אקרא משפט אחד שנוגע לעניין שלנו, כי יש שם עוד דברים, אבל שאי אפשר, זה לא הזמן עכשיו לעסוק בהם. אז הוא אומר ככה, ביסוד הכל צריכה לבוא ההסברה הכללית של ביטחון התשובה, שימו לב, ועוצם השלווה ושמחת עוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו, ולכוון עם זה לבאר איך שמחת אמת זאת ונועם זיו קודש זה איננו מפר יראה חלילה ואיננו מגרע כחוט השערה מכל התעוררות נפשית הנקנית בנפש מכל מיני ציורים של יראה, תתה וכולי. אדרבה, עוד הוא מחזק את הדברים האלה. מה אומר הרב? הוא אומר, מצד אחד, שימו לב, ביטחון התשובה ועוצם השלווה ושמחת העוז שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש שאירור תשובה נגע בו. נגע בך אירור תשובה, תשמח, תשמח באמת, כי זה מחזק אצלך את הביטחון שאין דבר כזה שאי אפשר. אתה יכול וצריך וזה נמצא אצלך בכל מה שראינו קודם. אבל אם זה אומר הרב, לכוון עם זה לבאר איך השמחה האמיתית הזאת, ונועם זיו הקודש הזה, אותה הרגשה טובה, מתוקה, איך הוא אמר קודם, אותה מתיקות שאתה מרגיש בפנים ואתה אומר, וואלה, אני קרוב להשם, למרות הכל, אני רוצה אותו ואני מחובר, זה לא מפר יראה חלילה. מה החשש של ההפרה של היראה? מה שאמרנו קודם על המנוחה ועל זכיחות הדעת, זכיחות הדעת שהוא דיבר עליה בפרק ז' פסקה א' שראינו קודם, זה יכול להביא לזכיחות, יאללה, זה בסדר, אני אעשה במקסימום אני פה, אני אתקן עוד פעם. לא, עירור תשובה אמיתי הוא מאוזן, הוא מצליח לחבר אצלך את שני הדברים ביחד, ואין סתירה בין שני הדברים האלה. יש לך ביטחון שלם ושמחה גדולה מצד אחד, ויש לך גם באותה נשימה, יש לך גם ידיעה ברורה במשימה שעומדת לפניך, בדברים שאתה צריך ואמור לתקן. השמחה הגדולה היא בגלל הפגישה שלך עם הרצון, עם העולם, עם התורה ורגשי הלב וכל מה שראינו קודם. העבודה הקשה היא בגלל שאתה יודע, וואלה, יש פה הבנות שמסתירים, יש פה מה לעשות, אבל זה אפשרי. זה אפשרי, ואני שייך, ואני בפנים, ואני יכול. טוב, כיוון שהגענו, ואני אוהב לסיים בזמן, אז יש פה עוד נקודה אחת, שזה לא נורא שאני לא מספיק אותה עכשיו. למה? כי יש כמוה עוד, לפי דעתי, לפחות 7-8 פסקאות באורות התשובה. אני חשבתי שאם אני אספיק, אני אתחיל את זה, אבל כיוון שלא הספקתי, אז זה יתחבר בעזרת השם לנושא אחר, לאחד השיעורים, ואז אני אזכיר לכם את פרק ז' הזה, ויהיה לנו פה כל הזמן הצלבות כאלה מכל הכיוונים, בעזרת השם אני מקווה שזה יעזור לנו באמת לראות את הדברים בצורה טובה. בעזרת השם שנזכה לתורה ולברכה.